קטע הכנה לשיעור מתוך כתבי רבש כרך ב' מהו לחם רע עין בעבודה. כל העבודה שלנו בתורה ומצוות היא בכדי שניצא מגלות של הרצון לקבל לעצמו. כלומר, שאנו צריכים לכוון בעת שאנו עוסקים בתורה ומצוות שהשכר שלנו יהיה שעל ידי זה נזכה לצאת מגלות והשיעבוד של הרצון לקבל לעצמו, ונוכל לעבוד הכל בעל מנת שיצמח מזה נחת רוח להבורא. ושכר אחר אין אנו דורשים עבור העבודה בתורה ומצוות. היינו, שאנו רוצים לזכות להרגיש בעת שאנו עוסקים בתורה ומצוות, שאנחנו משמשים למלך גדול וחשוב, ושתהיה בנו בזה אהבת השם, מזה שאנו מרגישים את רוממותו יתברך. אבל כל הנאה שלנו תהיה מזה שאנחנו משמשים את הבורא. זה יהיה השכר שלנו, ולא שהוא ייתן לנו איזו תמורה עבור העבודה, אלא שנרגיש כי העבודה בעצמה היא השכר. ואין שום שכר יותר גדול בעולם מזה שזוכים לשמש את הקדוש ברוך הוא.
כל העבודה שלנו בתורה ומצוות, היינו בכל מה שאנחנו עושים כדי לתקן את הרצונות, תרי"ג רצונות, על ידי מאור המחזיר למוטב, שנקרא תורה, המאור שבא מחזירו למוטב, מתקן את השימוש בתרי"ג רצונות לעצמו למען השם, היא בכדי שנצא מגלות. מה זה מגלות? מרצון להשתמש לעצמן, של הרצון לקבל לעצמו. כלומר שאנו צריכים לכוון בעת שאנחנו עוסקים בתורה ומצוות. זאת אומרת, כל דבר שאנחנו עושים בכוונה, משהו לעשות עם עצמנו, שהשכר שלנו יהיה. מה רוצים מכל פעולה ופעולה, מחלק, מחצי, מרבע פעולה, במשך כל העסק. אחרת זה לא נקרא שעוסקים בתיקונים. אם לא מייצבים לפנינו מטרה ברורה, שעל ידי זה נזכה לצאת מהגלות ושיעבוד של הרצון לקבל לעצמו. שאנחנו מתארים לעצמנו שנמצאים עבודים בתוכו, עבדים שלו, וחייבים להתעלות ממנו. ונוכל לעבוד הכל בעל מנת להשפיע. שיצמח מזה נחת רוח לבורא. כמו אורח ובעל הבית, בדוגמה של בעל הסולם, שאנחנו כאורח רוצים להרגיש איך שבעל הבית נהנה מהעבודה שלנו. העבודה שלנו, זאת אומרת, כל הרצונות שלנו שיעבדו לשמח אותו. נחת רוח. ושכר אחר אין אנו דורשים עבור העבודה בתורה ומצוות. היינו, שאנחנו רוצים לזכות להרגיש בעת שאנחנו עוסקים בתורה ומצוות, שאנחנו משמשים למלך גדול וחשוב. נו, מי לא רוצה ככה להרגיש? זה כאילו מטרה אגואיסטית. ושתהיה בנו בזה אהבת השם, גם כן נשמע כך. מזה שאנו מרגישים את רוממות יתברך, רומותו, גם כן, הכל זה, לכל זה האגו שלנו מסכים. אבל כל ההנאה שלנו תהיה מזה שאנחנו משמשים את הבורא. כאן זה העניין. זאת אומרת, אנחנו צריכים להרגיש את המלך, שהוא גדול, שהוא חשוב, רוממותו, הכל. אבל לא שזאת המטרה ואני נהנה מזה שאני שייך לו. אלה, הבורא רוצה שאנחנו נהיה עצמאים מזה. אלא שזה חשוב לי כחומר דלק. ושנה שלנו, מה שכתוב שמטרת הבריאה להיטיב ונבראף, שחייבים ליהנות, אז הנה שלנו, מזה שמשמשים את הבורא, זה יהיה שכר שלנו, ולא שהוא ייתן לנו איזו תמורה עבור העבודה. זאת אומרת שנרגיש כי העבודה בעצמה היא השכר. ואין שום שכר יותר גדול בעולם מזה שזוכים לשמש את הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, שגדלות וחשיבות של הבורא זה חומר דלק כדי להשפיע, אבל לא ליהנות מזה, אלא ליהנות מהשימוש שמשמשים לו, משמשים אותו. זאת אומרת, מה שהיה קודם נראה כשכר הפך להיות כתנאי לעבודה עצמה, שהעבודה עצמה, כל רגע, כל מאמץ קטן שאני עושה, אני בזה נהנה, בעבודה עצמה. וחומר דלק, הגדלות. כן? כן, כן.
זה לא יכול לגרום לי לגאווה?
לא, לא, לא. זה נחתך לגמרי מהרצון לקבל. זאת אומרת, מקבלים, לכן אנחנו לא מדברים במילים כאלו שהם אלה שצריכים קודם לעשות צמצום א', ביטול וכן הלאה. מובן מה בקשר ליחסים האלו? זאת אומרת, אם אנחנו לא מרגישים תגובה על היחס שלנו, אז יש כאן בעיה. אנחנו כאילו נמצאים מול משהו שלא יכולים לשנות ולא יכולים על ידו להשתנות. ואז אין קשר. אם זה שנאה חלוטה, אם זה אהבה חלוטה. זה לא חשוב. אם אנחנו נתקעים במשהו שלא משתנה, אני גם כן מזה לא יכול להשתנות. ואם אני לא משתנה, אני מרגיש שאני מת. כי הרגשת החיים זה שינויים. ואז יוצא שבמקרים כאלו, שאני לא יכול להוסיף, ולמי שאני אוהב, והוא לא יכול להוסיף או לגרוע, אז אנחנו נמצאים במצב שמאוד בעייתי. אמת שזאת מטרת כל ההתפתחות שלנו עם הבורא, אבל זה בתנאי שאנחנו מתעלים מעל זה, שאנחנו בונים את האהבה על ההשפעה הדדית ועל הצמצום, שאני מסתיר את עצמי מאהבת הבורא, מקבל אותה כחומר דלק בלבד כדי לאהוב אותו, וההנאה שלי מזה שאני משפיע לו. ולכן זה לא אהבה אהבה חלוטה, אבל לא מבטלת אותנו זה לעומת זה, ונותנת לנו אפשרות כל הזמן עוד ועוד ועוד. הגמר התיקון הוא גמר תיקון של הכלים, אבל לא גמר של השפעה. להשפעה אין גבול. לכן המצב הזה הוא נקרא אין סוף. שכאילו יש סוף לרצון לקבל, יש סוף לכוונה, אין סוף ליכולת להתעלות מעל הרצון לקבל בכוונה. אתם רוצים עד כאן? שיהיה עד כאן. בקיצור, אם רוצים לקרוא אגרות של בעלי סולם, חייבים לעבוד על זה קודם. צריכה להיות הכנה יפה, מדויקת. שיהיה לנו לעתיד. אז מה הוא אומר לנו? הוא אומר לנו כך, אנחנו מחומר הרצון נקבל. מרגישים הכל בו, אבל לעצמו. לא. שום דבר חוץ מזה לא מבין ולא מרגיש. תיקון הוא בזה שאנחנו מכוונים אותו ועל מנת להשפיע. מילים יפות, אנחנו לא מבינים מה זה. זה נקרא שאנחנו יכולים להיכנס עם הרצון לקבל שלנו, שהוא המרגיש למישהו, ולהרגיש מה נעשה בו. מה נעשה בו, איך הוא מרגיש. איך הוא מקבל מה שעובר בנו. ובהתאם לזה אנחנו פועלים. זאת אומרת, אין לי שום דבר לבדוק. זה מר, וזה מתוק, וזה חמוץ, וזה חם, וזה קר. אני בודק את זה, חושים שלי מאוד חדים. אבל אני בודק את זה להיות בו, עד כמה שזה טוב לו. כי כל מה שאני מרגיש, אני מרגיש ממנו. מהבורא זה בא. ואז אני רוצה להרגיש בי איך שזה עובד, בהתאם עד כמה שהוא נהנה מזה. זאת אומרת, לא חשוב לחושים, טעמים, שום דבר מה שמתרחש בחושים שלי. אלה הכל מכוון לאיך הוא מרגיש מזה מה שאני מרגיש. אנחנו חייבים להיות יחד, כדי שאני, זאת אומרת אני בתוכו, כדי שאני בדיוק ידע איך לקייל את עצמי לכל דבר שמתרחש בי. כי מה שיש בי במוח ובלב זה ממנו, הוא מלובש בי. לא נמצא בי. לכן חייבת להיות כאן השתתפות החושים שלי בהרגשה שלו. ולזה אני צריך להשתוקק להגיע. שהוא הראשון, הוא מעורר בי כל מיני רגשות, מחשבות, נמצא בי ומעורר את זה, והוא האחרון שאני צריך לראות איך אני, באיזה תגובה אני נותן לו נחת רוח. זאת אומרת, איך אני צריך להגיב על מה שקורה לי עכשיו כדי לעשות לו נחת רוח המרבי ביותר, הגדול ביותר. אם אני כך פועל, זה נקרא שאני משתוקק להגיע לאהבתו, לאהוב אותו. שלא חשוב מה אני מקבל ממנו, בשבילי זה טוב ומיטיב. מתי אני מבין שזה טוב ומיטיב? מתי אני יודע שזה טוב ומיטיב? מתי שאני מתייחד עמו ומרגיש שאיך אני מרגיש עכשיו ממה שאני נמצא במציאותי, שהוא נהנה. זאת אומרת, אני בודק הכל לפי, גם בהתחלה וגם בסוף, אני הכל בודק לפי מה שאני מרגיש בו. לכן אני רוצה להיות דבוק בו. לכן אני רוצה להתקרב עליו, לגלות אותו. כי בלי זה אני לא יכול לקייל את עצמי על מה שאני מקבל ממנו ואיך שאני מקבל. איך אני מגיב. במקרה כזה, אני חייב לפתח, מתפתח, כמו שסיפרתי, היחס הזה, ביחס הזה, אני מפתח גם אהבה וגם עירה יחד. אהבה מעל העירה. למה מעל העירה? כי עירה זה תנאי לאהבה. שבלעדי האהבה לא יכולה להתקיים. שאני כל הזמן נמצא ברעדה. אני מקבל את זה ממנו. כל החושים שלי, כל מה שיש בי זה הבורא מתלבש בי. איך הוא רוצה שאני ארגיש את זה? איך אני יכול להגיב על זה כדי לעשות לו מקסימום נחת רוח? שכאן יש מסירות נפש, ביטול עצמי, דביקות, נחיצות בהרגשת השמחה בו, כי בו ישמח לי בינו. אין? ואז אדם לפי זה הופך להיות ככינור, בוא נגיד, כמשהו שמנגן לפי מה שמקבל מהבורא ולפי מה שמרגיש, איכשהו מגיב. זאת אומרת, הוא בעצמו מקייל את עצמו כל הזמן לפי הוא הראשון, אין עוד מלבדו, כן, והוא האחרון שבו ישמח לבינו, נגיד. יש הרבה פסוקים בזה. אז אני נמצא רק באמצע, כן? ובזה בעצם אני מצד אחד מבטל את עצמי, אלא רק מרגיש יחס הבורא לנבראים, לנברא, כן? ומבטא את היחס הנברא בחזרה לבורא. ולכן אהבה חלוטה היא יכולה להיות רק בתנאי של הכלי שמקייל את עצמו בכל התרייק, תרח, תכונות שלו, רצונות שלו, על מנת להשפיע שלם, שבזה לעצמו אין לו כלום, אלא רק לגלות אין עד מלבדו בהתחלה, וטוב ומיטיב בסוף. זאת אומרת, אין עוד מלבדו שמקבל הכל מהבורא, שהבורא מלובש בו, אין? ואיך הוא מתלבש בחזרה בבורא, וטוב מיטיב, שרוצה לגרום לו נחת רוח. נו, פחות או יותר הייתי ככה מבטא, שיהיה קצת, ודאי שזה בעל סולם הרבה יותר עמוק, אבל כי רצה בכאן מה מישהו לשאול, לא, כבר זהו. כן.
בקשר להעירה, האהבה שמצד הבורא קל לנו להבין. אבל אני, זה באמת דברים מאוד עמוקים. בשלב שרב דיבר עכשיו לקראת הסוף, יש איזה עניין של הדבקות שקשורה בעירה ובאהבה מצד הנברא. מצד הבורא יש אהבה, מצד הבורא איפה העירה נמצאת.
אם ממנו אהבה חלוטה היא כוללת גם אהבה וגם עירה. הכל מה שאנחנו מקבלים ממנו, אנחנו מקבלים בצורה שלמה, ששם זה נכללים שני דברים האלה. לא יכולה להיות, כמו שהוא אומר, על האב והבן. עד שאנחנו לא מקבלים את הגילוי בשלמות, מצידו כל הזמן נמצאת העירה שהיא... שהיא מתבטא בזה שהוא מסתיר את עצמו. מסתיר את עצמו כדי שאנחנו נוכל לגלות אותו רק במידה שיהיה לנו בחירה חופשית. שאנחנו תמיד נהיה בספק. שאנחנו תמיד נהיה בין שנאה לאהבה. ואז שיהיה לנו עירה קודם כל בזה, ואחר כך נעלה לעירה אחרת. האם נוכל לעשות לו נחת רוח וכן הלאה. גם הוא נמצא בהסתרה באותה מידה כלפינו.
אז הדבקות זה אהבה חלוטה או פרי ורבייה רוחנית?
דבקות היא בכל מדרגה ומדרגה, מכל הקופאי מדרגות. בכל מצב ומצב אתה מגיע לאיזושהי דבקות חלקית, בהגבלה מסוימת, ודאי ש... אבל איכשהו דבוק. נו, גם עובר דבוק, גם קטנות דבקות, גם גדלות דבקות. אבל איזה מין דבקות? אנחנו, אם אנחנו מדברים על המצב הסופי, אני לא יודע מה להגיד לך, איזה מין דבקות זאת.
יש פריאה ורבויה רוחנית בינינו לבין בורא? כאן במאמר הוא מסביר את הפריאה ורבויה רוחנית, יש את האהבה חלוטה בין אב לבין, ויש את הפריאה ורבויה רוחנית, ומה שרב הסביר, הבנתי שהאהבה חלוטה היא בעצם להיות תקוע, זה לא...
לא תקוע, לא נכון. זה תקוע, הוא מסביר בין אב לבין. ברוחניות זה לא תקוע. לא. כי אף בגלל שאנחנו עושים צמצום, ובמקום שבורא מצומצם, מצמצמים את הרצון לקבל שלנו, ועובדים מעל הטבע שלנו, אנחנו לא תקועים באהבה חלוטה. לא. אין סוף זה לא תקוע, אין סוף זה לא אפס, זה אין סוף. זה אין סוף גילויים בכלים ובאורות. בגלל שיש רצון לקבל וההפך ממנו, שנמצאים למעלה ממנו. אם היינו בתוכו, ודאי שהיינו נסתמים. וודאי שבאהבה חלוטה זה, אם אתה אוהב מישהו ואוהב אותך, אתם מיד מרגישים שחסר כאן איזה קטטה. צריך להיות משהו ככה, להוסיף איזה פלפל, משהו חסר. זהו. מה עושים בחיים שלנו בצורה אינסטינקטיבית? מה עושים? הולכים לטייל, הולכים לראות משהו שלישי. הולכים לבקר את מישהו משהו, למה? חייבים לצאת מהקשר ביניהם, חייבים להכניס עוד משהו בקשר, אחרת אי אפשר לסבול. ככה זה בצורה אינסטינקטיבית, אנשים כך יודעים מה לעשות, אם הם אפילו שלא חכמים, אלה ככה שומרים על היחס היפה. האהבה אי אפשר לסבול כמו ששנאה, זה מבטל את האדם, זה מבטל את הטעמים. אם אתה אוהב אותי, אתה חייב לקבל הכל ממני. אני אוהב אותך, הכל צריך לקבל. אין כבר בירורים, אין תנועות. אין החיים מורגשים בהקעה של הדברים מנוגדים. שמעל ההקעה יש להם חיבור. זה מהות החיים. פלוס ומינוס נפגשים באיזה מקום שהם מוסיפים זה לזה, לא קצר ביניהם, אלה מוסיפים זה לזה, באיזה מכשיר, במשהו שהם עושים איזה פריה או רביעה, כמו שאתה אומר. לא. זה, אנחנו צריכים לבנות כזה מכשיר בינינו לבין הבורא. אנחנו מינוס ופלוס. איך לבנות כזה מכשיר? לכן יש צמצום, מסך ואור חוזר, שזה בעצם כוח ההתנגדות של המכשיר הזה, שהוא עוזר לנו לחבר ולא לקצר בין פלוס ומינוס. אז, זה אז... חוכמה לא, לא פשוטה. אנשים בטיפשות לא מבינים את זה. מצד אחד אנחנו משתמשים בטכניקה, בכל דבר. אנחנו רואים תאים ביולוגיים, בטכניקה, בכל מקום, כך זה פועל, וביחסים בינינו לא מסוגלים.
אז בעצם האהבה חולוצה בינינו לבין הבורא היא המצב של גילוי שמתגלה לנו בורא, אז אנחנו מגלים את האהבה, ואז היא חלוטה, כיוון שזה, והעבודה שלנו היא צריכה להיות בפריאה ורבייה הרוחנית, כאילו לחדש את הקשר, להיות דבוק בו ולהתחדש.
כן. עכשיו מישהו רצה לשאול? כן.
אז בוקר טוב. איך אני כאילו צריך להבין את כל זה, על מה שאני עובר ביום יום, ו... לא יודע, אני ממש לא מבין כלום, ממש.
קודם כל, ההבנה היא מגיעה מתוך בירור הכלים. הכלי מברר ומתקן וממלא אור, ולא אתה. העבודה שלנו היא צריכה להיות בזה שאנחנו נמשכים לזמין המאור. אין יותר. אין, זה כל התורה. המאור שבא מחזירו למוטף. אתה לא יודע כלום, לא מבין כלום, לא מרגיש כלום, ככה, רק לוחץ לך משהו ואתה לא יודע מה בדיוק. זה המצב הנכון, היפה, וגם כן במדרגות הגדולות ביותר, גם כן קיים. אלה, אנחנו לכן צריכים לאתר התנאים באיזה מעמד, באיזה מצב, באיזה צורה אני נמצא תחת השפעת המאור המרבי. אין? אני עולה על הגג, אני רוצה לתפוס קצת שמש. אז אני לא יושב בצל, אני לוקח איזה כיסא, אני יושב ככה, אני רואה שמש סתוב, כן, אני יושב ככה אליו, אולי ככה, תלוי מה אני... אני צריך כל הזמן לקייל את עצמי, כן, לכוון את עצמי, איך אני אתפוס אותו. מקסימום שישפיע עליי. כך אתה צריך בעצם לברר איזה תנאים יש כאן כדי מקסימום למשוך המאור המחזיר למוטב. אפילו לא שישפיע, ימשוך אותו. כן? כי כאן זה תלוי בכמה שאתה רוצה שהוא יבוא וישפיע עליך. על זה תחשוב. אז משך היום, איך אני צריך להיות במחשבה וברצון. מה צריך לשלוט אצלי בלב ובמוח, שהאור השפיע בהתאם לזה. מתי הוא מקסימום משפיע עליי? איך אני מסובב מוח ולב, והאור משפיע. ואז כתוצאה מזה יבואו לך כל מיני דברים, אפילו שאתה לא תקרא את האגרות האלו, ובכלל לא תקרא כלום. הם יבואו ואתה תדע אותם. אני אומר לך, תאמין לי, זה ככה. יש כאלה שחושבים, עוד 1,000 דפים, עוד 1,000 דפים, אני מזה חכם. זה צריכים. אני לא אומר שלא, כי בזמן הלימוד, אם אתה מקייל את עצמך, האור משפיע יותר. זאת אומרת, אחד מהתנאים להיות נכון מכוון לאור, זה לקרוא מה שמקובל כותב. אבל לא להבין אותו. אלא לחשוב איך שהאור ישפיע עליך. זה כל העניין. לכן לא החכם לומד. כן.
אוליביה מצרפת שואל, כיצד להגיב בצורה נכונה למה שהבורא שולח לנו?
בצורה נכונה? להודות? מה יש עוד? זה בטוח נכון. אבל האם הוא יכול לעשות את זה בלב? והאם הוא יכול לעשות את זה לא בגלל שטוב לו, אלא בגלל שהוא רוצה לשמח את הבורא, שתמיד הוא חושב עליו כטוב ומטיב. אם הוא יכול במשך כל הזמן רק לברך את הבורא, כן? על החיים שלו, בלי כלום, ככה, מהבוקר עד הלילה, הוא נמצא בגמר התיקון. כן.
אילן מפתח תקווה שואל, איך לבדוק שהתגובה שלי היא תואמת לבורא?
כלפי קבוצה. כל הבדיקות הן רק כלפי הקבוצה. אין שום קנה מידה, אני לא יודע איך להגיד עוד, אנליזטור, איך להגיד, נו? משהו שמזהה, שיכול להגיד לי על זה. רק עבודה שלי כלפי הקבוצה.
אני מרגיש שיש הרבה אנשים בחוץ שכבר קיבלו את הדלתה הזאת, הם כאילו מרגישים שיש משהו מעבר, אבל הם עוד לא מוכנים לשמוע שזה קבלה ושיש מטרה לחיים. כאילו מה, זה יש איזו תקופה הכנה להכנה?
בטח, ובוא.
אז מה עושים עם זה? איך לא...
אתה ניגנת שם באמריקה וחשבת שזהו, אני אהיה כמו מי, מי שם?
ג'ימי הנדריקס.
ג'ימי הנדריקס, זה כל ה... זה, מה? אני אומר, סליחה, אני אומר, זה הכל, זה... טוב. זהו, אני מבין, עד שנפל מלך מצרים והתחלת לדקר משהו אחר. הכל הכנות. הכל הכנות מכל הגלגולים הקודמים.
אני פוגש אנשים ביום יום שהם צורכים מצילו. אתה רואה עליהם, אתה איכשהו מתחיל ככה לגשש, לא מוכנים לשמוע. איך אני יכול לפצח קליפה כזאת של מישהו שכבר צמא לקבלה, אבל איכשהו אתה מנסה אפילו לדבר איתו על איזה שינוי, הוא עדיין יודע יותר טוב ממך.
אני לא יודע. בדרך כלל אנשים שאתה פוגש, יש בהם גאווה גדולה. והם לא יכולים להודות שזה בשבילם. כן. יש בתוך האדם מהנחש נטייה להרוס את עצמו. אדם רוצה למות, להיות חולה אפילו, להיות זקן, להיות זקוק מסכן, כל מיני כאלו, זה הנחש שעובד בנו, מביא לנו כל מיני כאלו נטיות. וקשה מאוד להתפטר מהם. זה עוד עולה ועולה בצולם המדרגות. זה צריכה להיות עבודה ומאמץ מאוד גדול. שזה עובד כנגד לשמח את הבורא ולהודות לו על כל רגע שבחיים ולרצות להוציא מכל רגע מקסימום תועלת בהשפעה, בנטייה, באהבה. וכאן זה ההפך, זה הסכמה, נטייה לקבר. וכאן בהתפתחות הרוחנית, במצב שאתה מספר שרע לי, אבל אני בכל זאת לא מסוגל, זה, כאן זה נקודה מאוד חשובה. עד ש קצת תקבלו ניצוץ. איפה הוא כותב? ואין אדם יכול להתעורר מעצמו עד שיראה עליו רוח ממרום, ואז יוכל לפתוח חודנין ולהישמע. כן, טרנס.
רב, je voulais revenir sur le dessin sur le delta.
רציתי לחזור לסרטוט השני עם הדלטה.
בבקשה, הדיסטנס שלך, כן.
L'autre jour, on a fait un workshop, un super workshop.
עשינו סדנה לפני כמה ימים, סדנה מאוד מיוחדת.
C'était vraiment très fort. Pour moi, c'était le meilleur workshop de ma vie. Je sentais une connexion, une grande connexion.
בשבילי זאת הייתה הסדנה הכי טובה בחיים שלי, ממש הרגשתי שם חיבור מאוד חזק.
כן? אני דווקא ראיתי כולם יושנים.
Donc le workshop est fini, deux minutes après je sors du bâtiment.
ואיך שהסדנה הסתיימה, אחרי שתי דקות יצאתי, והייתי שמח.
Je rencontre quelqu'un qui me dit, un ami qui me dit quelque chose.
ואז פגשתי חבר שאמר לי משהו.
Qui me fait sortir du chemin totalement, j'ai déjà tout perdu.
ואז ישר נזרקתי מהדרך, איבדתי הכל.
Donc je veux savoir comment le système calcule à chaque moment comment te faire sortir du chemin.
רציתי לדעת איך המערכת מחשבת כל שנייה מתי להוציא אותך מהדרך.
חוצפן. איך אתה מיז... זה טוב שאתה רוצה לדעת את זה, אבל אתה לא יכול לדעת את זה לפני שאתה יודע כל המערכת. איך אתה תדע? אם המערכת אינטגרלית, אנלוגית, שכולה קשורה להכל, רק בגמר התיקון אתה תדע בטוח למה אתה עברת את הכל. מתי שיגלו לך שלא פעלת כלום. ואתה תסכים לזה. כן.
Est-ce que ça veut dire que si vraiment on appuie sur le bon bouton, si on se connecte bien, la réponse du système est presque immédiate?
האם זה אומר שאם אנחנו לוחצים על הכפתור הנכון, אז התשובה שנקבל היא מיידית?
Parce que j'ai fait juste 2 minutes et 2 minutes seulement quand je suis sorti, j'étais content et j'avais déjà tout perdu.
כי ממש עברו שתי דקות, כאילו הייתי ממש שמח, ואחרי שתי דקות איבדתי הכל.
בטח, זה אפשר בדקה אחת, אתה יוצא החוצה, מסתכל על משהו, וזהו, ומתנתק. אפילו לא יוצא החוצה. מה, בזמן הלימוד לא באים לך פתאום איזה מחשבות שמנתקים אותך? נו, כאן זה היית נרגש במצב מיוחד. זה... תתרגל, תתרגל, זה בסדר. שולחים מהשמיים כאלו סתירות שאדם מיד שוכח הכל. שוכח זה עוד לא בעיה. מתי אתה הבנת שאתה נפלת מהמצב שהיה קודם? באותו רגע?
C'était immédiat. Dès qu'il m'a parlé, j'ai senti que non, je suis déjà dehors.
זה היה ממש במיידי, איך שהוא דיבר איתי, ישר הרגשתי שאני בחוץ.
יכול להיות שאחרי חודש אתה רק תבין שאתה כבר בחוץ. גם יכול להיות. אם אתה במקום, זה טוב, זה... תראה מה ש... באיזה קצב מקדימים אותך.